חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לממשלת ישראל שמעיזה לאחוז את השור בקרניו ולדון בגירוש או עידוד הגירה מרצון של מאות אלפי הערבים מעזה, וגם לעיתונאי הארץ עופר אדרת שחשף את הפרוטוקול הסודי הזה, ואני מצטט. שר הביטחון אומר, אם נוכל לפנות מרצועת עזה 300 אלף פליטים למקומות אחרים, נוכל את עזה לספח בלי בעיה. שרת החוץ לשעבר שהשתתפה בדיון אמרה, יש עניין דילול המחנות, אין ויכוח על העיקרון. שר הפנים אומר, לו אפשר היה 200 אלף מהפליטים להעביר לאל הריש. שר המשטרה להעביר אותם לגדה המזרחית. לגדה המזרחית צריך לקחת אותם באורפם ולזרוק אותם, אמר שר אחר. שר העבודה אומר, בעד עידוד הגירה מעבר לים, סינאל מרחבה, ולא רק אל הריש, מאפשר יישוב כל פליטי עזה, ולדעתי לא צריך לחכות, צריך להתחיל ליישב גם אם יציקו. וראש הממשלה סיכם, אני אמרתי זאת גם כאשר הבעיה עוד לא הייתה כל כך חריפה, שהפליטים צריכים להסתדר מחוץ לישראל שלנו. ולפני שבוגי יעלון קופץ שוב ומאשים את הממשלה בפשעי מלחמה, ראוי להבהיר כי לא הממשלה הקיצונית המשיחית ההזויה הפשיסטית ניהלה את הדיון הזה, אלא ממשלת מפאי, עם שני שחקני חיזוק, משה דיין ומנחם בגין, והדוברים, משה דיין, גולדה מאיר, משה חיים שפירה, יוסף ספיר, אליהו ססון, יגאל אלון, לוי אשכול. ותודה גם לעופר אדרת, שניער את האבק מהפרוטוקולים של הדיון שהתקיים ב-25 ביוני 1967. ואני רק שואל, למה דיון כזה היה פעם לב הקונצנזוס, והיום יש מי שמעיז להאשים בפשעי מלחמה מי שתובע זאת?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זי וולף, בערב אני השוטרת הרעה. הצעת חוק חדשה מבקשת לחייב את הבנקים לידע לקוחות עם יותר מ-15 אלף שקלים בעובר ושב, כדי שהכסף לא יעמוד סתם בלי לצבור ריבית וישחק. הבנקים הציגו רווחים של מיליארדים ברבעון האחרון, רובם מריבית. אם החוק יעבור, הם יצטרכו לעשות מהלך שמעודד את האנשים להעביר את הכסף שלהם לאפיקים נושאי ריבית. מהלך לטובת האזרח, תמיד מצוין. עם זאת, עד שהחוק הזה יעבור, לצד האוש שנשחק, ממשיך להישחק מעמד הביניים, עם שורה של גזרות כלכליות שעתידות להקטין את אותה יתרה שנצברה בבנק, אם בכלל. המע"מ יעלה באחוז, מדרגות המס וקצבאות הילדים יוקפאו, יקזזו לנו עוד יום הבראה, וגם התשלומים על ביטוח לאומי ומס בריאות יעלו. נשלם יותר על חשמל, מים וארנונה, וכפועל יוצא, מכל אלה, גם על שורה של מוצרים נוספים. אנחנו יודעים שהמלחמה יקרה, צריכים למצוא מאיפה להביא את הכסף כדי להקטין את הגירעון, אבל אתם יכולים להעיד בלב שלם שכיסיתם את כל האפשרויות? סתם ככה בשלוף, זוכרים את המיסויים שבוטלו בכל תרועה רמה על החד פעמי והשתייה הממותקת? מטרתם אז הייתה לשמור על הסביבה ועל בריאות הישראלים בהתאמה. אבל נגיד שמסתכלים רק דרך החור שבגרוש. הם גם הכניסו מאות מיליונים בשנה למדינה. את המיסים האלה לא מחזירים, נכון? למה בעצם? והקיצוץ בממשלה המנופחת, מה איתו באמת? כבר החלטתם איזה משרדים מיותרים יסגרו? שר האוצר אמר שכולנו נכנסים מתחת לאלונקה. אז למה יש תחושה שיש כאלה שסוחבים אותה בכל פעם מחדש, וכאלה שלא ממש נותנים יד?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
שוב ערב טוב, מאיה, מה שלומך?
שוב ערב טוב, אתה יודע, האזנתי רוב קשב לפרוטוקול שהקראת. השאלה אם היום אנחנו יכולים לנהל דיון כזה, ולא בשנת 1967, גם מבחינת הקשב והתשומת לב שאנחנו מקבלים בזירה הבינלאומית, וגם מבחינת ההרכב שלנו כאן והמתחים הפנימיים בישראל.
כנראה שאנחנו לא יכולים, כי רק מקצת משרי הממשלה מתבטאים כך, אבל נדמה לי שמה שמסתמכים עליו כל הזמן, הדין הבינלאומי, לא השתנה מאז. זה אותו דין. לא היה איזה מועצת, אני לא יודע מה, שקיבלה החלטה שמעכשיו אסור לעודד הגירה. לא... ובכל זאת, מי שמדבר היום על עידוד הגירה, מואשם מיד בטרנספר, בפשע מלחמה. בממשלת ישראל אז אותו דין בינלאומי ולא יססו לדון בזה. זה שבסוף הם לא עשו את זה אומר שכנראה פוליטית ובינלאומית זה היה קשה גם אז, אבל לא, זה לא היה פשע מלחמה?
אז ישראל הייתה קצת יותר קונצנזוס בעולם. אך בטח בתקופת 67 היינו, אתה יודע, ניסינו על גבי הניצחונות, ועכשיו אנחנו הפכנו להיות לצערי מפעם, אולי פעם היינו דוד, עכשיו אנחנו נתפסים קצת יותר כגוליית בעולם. ויכול להיות שבגלל זה קצת יותר קשה לעשות מהלכים.
יכול להיות, יכול להיות. לשוטר שלך יש לי הערה או שאלה.
כן.
זה באמת בסדר גמור שעכשיו הבנק מודיע, אבל למה שלא יהיה מצב של הוראת קבע, שכל בן אדם יכול להשאיר הוראת קבע בבנק, שמעבר ל-20,000 שקל, הבנק מחויב להפקיד אוטומטית באיזה קרן כספית קצרת טווח.
נכון.
שזאת תהיה ברירת המחדל.
אני מסכימה איתך, כמו שהם יודעים באופן אוטומטי לקחת לנו ריבית על המינוס וכל צעד אחר, זה הם יודעים. בהתחלה גם רצו רק לבקש מהם לידע את האנשים על זה שיש להם יתרה, ואחרי דיונים גם הם הולכים גם ממש להסביר לאנשים מה לעשות עם הכסף שיושב להם בעוש, ולא רק להגיד להם, היי, יש לכם פה כסף, שיהיה בהצלחה. כל הכבוד לכם. נראה לאן זה יוביל.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו, יואב כהן וחירות הזני, אחראית על השידור, שקד מורג. ואנחנו פונים מיד ורוצים לשוחח עם שניים מבני משפחותיהם של ששת החטופים שנרצחו בשבי החמאס. והיום צהל מסר את הידיעה המפורטת למשפחות. שלום לאיילה מצגר.
מצגר,
שלום לך, וגם שלום לשחר מור, אחיינו של אברהם מונדר.
נכון, ערב טוב.
ערב טוב. משהו בידיעה שקיבלתם היום, שבגופות נמצאו סימני ירי מטווח קרוב, כלומר שהם נורו על ידי החמאס, חידש לכם משהו?
מי אתה רוצה שידבר?
איילה?
זהו, אני אגיד אני ידעתי את זה לפני, אבל היום הצבא בכל זאת טען שהמוות היה בגללם, בגלל הצבא, ואני כועסת על זה שהם לוקחים אחריות מעבר למה שהם... זה מאוד יפה, זה באמת הצבא הולך לקראת ולוקח אחריות, אבל הצבא עשה את מה שאמרו לו לעשות, ואנחנו כבר טוענים הרבה זמן שלחץ צבאי יהרוג את החטופים והרג את החטופים, ואנשים האלה, חמי ומונדר, נרצחו בגלל שהשובים נלחצו מפעילות צהל.
אז על מי את כועסת, איילה?
אני חושבת שהגיע הזמן שהדרג המדיני יעשה את העבודה שלו. יש לנו עדיין חטופים בעז החיים, ראינו עדויות, ואנשים האלה צריכים לחזור הביתה. ואני רוצה לשאול, מה יש לנו לעשות שם? מה יש לנו לחפש שם? שצהל יחזור בבקשה הביתה, וישמור עלינו מתוך הגבול של ישראל. חיסלנו את תשתיות החמאס, חיסלנו בכירים על חמאס, מה נשאר לעשות שם? האם החיים של ארבל ולירי ואופר או מתן פחות חשובים מבית, מלהקים שם בית? זה יותר חשוב?
שחר, גם אתה חושב שאין לנו יותר מה לעשות בעזה?
אני חושב שמלכתחילה לא היינו צריכים להיכנס לשם, ואם המטרה של המבצע הצבאי, כפי שהגדירו אותו בהתחלה, הלחץ הצבאי היה לשחרר חטופים, אנחנו צעקנו מהרגע הראשון לחץ צבאי, מה אתם עושים משוגעים? לחץ צבאי הרוג חטופים. והנה, בבקשה. אז נוכחנו בזה, אחרי שדוד שלי, יחד עם מצגר ועוד החברה מנירון, שרדו שם 6 חודשים כמעט, עד 14 לפברואר, אנחנו לפחות יודעים תאריך, עד 14 לפברואר, בגלל פעילות של צהל הם נרצחו. וזה... שוב, כמו שאלה אמרה, אנחנו ידענו את זה, ידענו את זה, עכשיו זה רק בא התחקיר של צהל ושם איזה חותמת.
אבל אתה אומר שלא היה צריך להיכנס מלכתחילה, כלומר,
היה לא צריך לשנות... לשחרר אותם, לא, לא להיכנס לא לתא שטח, רגע, לא להיכנס לתא שטח שבו יש חשש לחטופים. קהל בעצמו אומר, זו הייתה הפסלה שלנו, לא ידענו שיש שם החטופים, זו הייתה הפסלה שלנו. אבל בוודאי, לכל תא השטח הזה של עזה, שיש בו תמרון צבאי, וזזים בו עכשיו מיליוני מסות של ברזל, ויש לנו את האנשים שם. זאת אומרת, עכשיו, שנה אחרי שאנחנו עושים את הדבר חסר ההיגיון הזה, יום-יום, זה נראה הגיוני, אבל עד לפני שנה זה נראה מטורף, וגם עכשיו, אם אנחנו מסתכלים את זה, זה נראה מטורף. תוציאו אותם קודם, תגמרו את העסקה, דיברתם, הייתה עסקה על השולחן, התחילו לדבר, ביום האחרון התפוצצה, תמשיכו לדבר. אבל בפברואר ירו פצצות ליד, עכשיו יודעים בדיוק להגיד איפה זה היה ומה, וגם שהפיקו לקחים, ולפני שיורים פגזים עכשיו מטעמים שאם מישהו במודיעין שידעו שאין חטופים, בסדר, אז יודעת, יופי שלומדים עכשיו מסקנות מפברואר, על מה שהיה צריך להיגמר כבר באוקטובר. אני מזכיר, כשבדודה שלי הגיעה לשבי בעזה בשביל אוקטובר, השווה שלה אמר לה, יום יומיים אתם בבית. אף אחד לא האמין שזה יימשך כל כך הרבה זמן.
למישהו יש איזושהי שאלה לגבי המשפעה של המשכות המלחמה על החטופים? ככל שהמלחמה ממשיכה, והרעב שם ממשיך, והבלגן והכאוס, חטופים הם בקצה שרשרת המזון. נראה לי שני הכלבים שלי בבית מקבלים יחס יותר טוב. קיבלו טיול הבוקר ואוכל. למישהו יש ספק בכך שהחטופים נפגעים מהמשך המלחמה?
לאיש אין ספק לגבי זה.
אז אוקיי, אז אני רק אשאל, אז יש לי שאלה אחת פשוטה, מה יש לנו עוד לחפש שם? מה יש לנו עוד לחפש שם? והפחד הכל כך גדול הזה שהכניסו לציבור, שדקה אחרי שנצא משם, יש שבעה באוקטובר שוב פעם, תפרקו אותו, די, מה זה השטות הזאת? יש פה צבא, הזאת, הוא יעמוד על הגבול, הוא יעמוד על הגבול.
בשטות הזאת האמנו מה... במשך הרבה שנים, והיא הביאה לשבעה באוקטובר.
לא נכון. הצבא לא עשה את החלק שלו. הצבא יחד עם ראש הממשלה, הייתה פה מדיניות החלה, אני מזכירה לכם. מדיניות שאומרת שיש טיל, אנחנו נספוג. ועוברים את הגדר ומפוצצים מצלמה, אנחנו נספוג.
בלוני נפץ.
זה מה שאמרו לתצפיתניות.
בלוני נפץ, נספוג, כל פעם נספוג עוד ועוד.
שחמור. אם יש הסכם בלבנון, ועומדים בהסכם, וגם עומדים ביכולת שלנו להרתיע אותם, הגיע הזמן לעשות את זה גם בעזה, ולא לסלול שם כבישים. לא לסלול שם כבישים, אנחנו לא צריכים להישאר שם. החיים של ארבל ולירי ומתן יותר וכל השאר הרבה יותר חשובים מלשים שם עוד בית. גם על הבית ההוא בסוף צריכים יהיו חיילים לשמור.
אלה ושחר, תודה לכם. נזכיר ש101 חטופים עדיין מוחזקים בידי חמאס, חלקם עדיין בחיים.
תודה רבה.
אפשר להחזיר אותם.
תודה רבה.
שלום וערב טוב לשר מיכאל אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית.
שלום לכם ותפילה לבשורות טובות.
אמן, שמעת את הדברים, נכון? עם איילה ושחר.
כן, כאב גדול. מלחמה שאנחנו לא רצינו בה, מלחמה שנשפטה עלינו על ידי מפלצות, על ידי נאצים, שאין שום דבר שהם יכולים... שום כלום, פשוט אי אפשר לדבר איתם, הם רוצים לרצוח, לטרוח, הם מגדלים את ה... תשמעו, משפחות שחטופים שמספרים, אנשים שחזרו מהשבי, שמספרים, שמגיל אפס מלמדים אותם לרצוח ולטרוח ולפגוע בנו. זה הדבר הזה, האשמה עליהם, העולם צריך להכיר את זה, לתת את הדין על זה שתמכו בהם, שנתנו להם גב. במשך עשורים הזהרנו ואמרנו, אל תיתנו להם נשק, אל תגרשו מגוש קטיף, אל תיתנו, הם לא מבינים בכלל את השפה המערבית הזו. הם לא מבינים את הבלבולים המוסריים.
אבל השר אליהו, מה התשובה שהממשלה נותנת לטענה הזאת של משפחות החטופים, שאומרת אם אנחנו יכולים להשיב מלחמה שערה על כל הפרה בלבנון, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעזה?
אז אנחנו לא יכולים להשיב על כל דבר בלבנון, ועל אחת כמה וכמה לא בעזה, כשאנחנו יודעים שהעסקה שהם מדברים עליה עכשיו היא עסקה בשלבים, אנחנו מדברים כרגע על, הם בכלל לא רוצים עסקה, בוא נגיד את האמת, כולם יודעים, כולל האמריקאים שבאים ואומרים שוב ושוב ושוב ושוב, למרות הקמפיין שאנחנו עושים פה בארץ, הם לא רוצים עסקה, הם לא רוצים עסקה, וזה לא משנה כמה שהם יגידו את זה, אנחנו נחזור אצלנו ונגיד, הם רוצים והממשלה אשמה. חברים, זה חבורת מרצחים, ולא אכפת להם מהמשפחות שלהם, לא אכפת להם מהמוות של היקירים שלהם, הם באו להרוג, וזה כל הסיפור. משם, מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לעשות הכל, כמו שעשה הנשיא טראמפ, ודיבר בצורה נורא ברורה, זו השפה שהם מכירים, זו השפה שהם מכירים במזרח התיכון. שימו לב כמה זמן לקח עד שמצאו את הרוצחים של החבדניק, שליח חבד באיחוד האמירויות. זו השפה, זו שפה ברורה ולא שפה מגמגמת, שדואגת להם לתנאים בבתי הכלא, שדואגת להם לזכויות אזרח. השפה הזו שאנחנו מדברים בה יוצרת אצלהם תחושה שניתן לנצח אותם.
אבל בסוף השר אליהו, רוב החטופים החיים חזרו בעסקה. ולא במבצע צבאי, ואנחנו יודעים שבעיקר...
תסתכלו את הדברים שאומר, לא אני, האלוף גיאור איילנד, מה הוא אומר, מה הביא לעסקה הזו? הביא לעסקה הזו ששברנו אותם, שעצרנו את הסיוע ההומניטרי, שלא נתנו להם לאכול, שהטלנו עליהם מצור. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שוב עם עצמנו בשפה המערבית הזו של שלושה עשורים, מאז הסכמי אוסלו, אנחנו משקרים לעצמנו. ואני אומר, כל מי שהיה בקונספציה של אוסלו, כל מי שהיה בקונספציה של ההתנתקות, שיקח רגע בצד, שינשום נשימה עמוקה, יבין שהוא לא מבין בכלל איך לדבר איתם, שהוא לא יודע לנהל עסקאות איתם. כל התנאים שלהם, כל השפה המערבית שאנחנו חוזרים, שיש בה הרבה, הרבה מוסר והרבה טוב, היא תמימה, היא לא הדרך שמדברים עם הנאצים האלה. ולכן, אני בא ואומר, יש אפשרות לשבור אותם, יש אפשרות להחזיר, יש אפשרות להחזיר, וכולנו היינו שם, ערב העסקה הראשונה, מה שהוביל את החמאס להחזיר לנו את, את החטופים בפעם הקודמת, זה המצור, זה הנחרצות, זה המצב הברור שהיה במדינת ישראל. כשאנחנו היום במדינת ישראל נמצאים במצב של הפגנות, של אנשים שרוצים לסיים את הלחימה, שמצירים, כולם רוצים לסיים את הלחימה, אבל שמצירים, איך אמרה בזמנו כתבת חשובה בתחנה רדיו אחרת, אולי ניכנע לחמאס. כשאנחנו מדברים את הדיבורים החלשים האלה, אנחנו נותנים רוח גבית.
אבל עברה שנה מאז העסקה הקודמת, שנה שלמה, שנה שלמה. ויש מלחמה, מלחמה נמשכת, ואנחנו רואים שהלחץ הצבאי לא מחזיר את החטופים חיים. אתה יכול לדבר עכשיו על הפגנות, אבל מה קרה כל השנה האחרונה?
הפגנות? בדיוק זה מה שקרה, הפגנות, בסיוע הומניטרי.
זה קצת להקטין את...
הנקודה הזאת היא, בוויכוח הזה הוא בוודאי, דשנו בזה עוד ועוד ועוד, אבל בואו ננסה להתקדם לדברים שמתרחשים היום בזירה הפוליטית אצלנו. ואנחנו שומעים ששר התקשורת גרי פונה למזכיר הממשלה, ועל סמך החתימות של השרים שהוא אסף, הוא מבקש לקיים דיון על הדחת היועצת המשפטית בערב מיירה. עכשיו, זה טוב לעשות את זה עכשיו? כלומר, אנחנו לא... נטיל את ישראל שוב להפגנות ענק וחסימות כבישים על סף מלחמת אחים כמו שהיינו?
המציאות היא הפוכה. המציאות שיש פה כרגע אפשרות להגיע חלילה למלחמת אחים בזה שמשתמשים בראשי מערכת הביטחון, החונטה המשפטית הולכת ועוצרת מקורבים של ראש הממשלה כשהם לא עצרו נוח אחד והעמידו אותו לדין, מקורבים של השר לביטחון לאומי על כלום ושום דבר, עוצרת אותם זו הסכנה לדמוקרטיה. מי רוצה פה מלחמת אחים? זה שיגעון מוחלט. הרי זה ניסיון הפיכה, אמנם לא עם טנקים, אבל זה ניסיון הפיכה. אתה יודע מה? אפילו נניח שהם לא יעמידו אותם, שלא יצא בזה שום דבר. מי שמרים אקדח, גם אם הוא לא מתכוון לראות, הוא בריון. הוא בריון. אנחנו נתקלים עכשיו בבריונות של אנשים שקופים את דעתם ו... תפיסת עולמם על המערכת הפוליטית בניגוד לכללי הדמוקרטיה. אני לא מצליח להבין אפילו מהשמאל, כאילו, איך אפשר לתת דבר הזה יד? יש פה רדיפה אישית של אנשים אחד אחרי השני, מפרשת שדה תימן שראינו שזה מסתיים בקול ענות חלושה, רדיפה של חיילים שעזבו את הכל והשאירו את הבתים שלהם לבד כדי להגן על מדינת ישראל, להעמיד אותם לדין עם פלנניות כאחרוני הנוחבות, עד אנשים מקורבים לראש הממשלה שהעבירו לו מידע שהיה צריך להגיע אליו ממילא, כולל אנשים שעכשיו מממשים את המדיניות של השר בן גביר. חברים, מה זה? מה זה? אני אומר לך, אני מודאג, אני מודאג. זה להרים אקדח, גם אם לא מתכוונים לראות בו, זה אקדח מאוד מאוד מסוכן. זו אלימות, זו בריונות כנגד הדמוקרטיה בישראל. והדבר הזה, אני אומר, אני זועק...
ואתה חושב שאם באמת הממשלה תדיח את היועצת המשפטית לממשלה, פתרנו את הבעיה הזאת?
לא, זה לא רק היועצת המשפטית לממשלה, צריך לקחת ראש השבק ששותף לדברים האלה, וגם שמענו את דבריו של ראש השבק הקודם, שאומר... מהו, הציטוט המדויק שלו, אני לא זוכר, משהו ברוח הדברים, השבק מתאפק כדי לא לעצור את ראש הממשלה. אתם שומעים את הביטויים האלה?
ולקרוא ליועצת המשפטית לממשלה בוגדת? בוא נשמע רגע את הדברים של חבר הכנסת צביקה פוגל.
אנחנו בתהליך כל כך מסוכן, שאני לא יודע איפה הוא הולך להיגמר, אבל אני יודע איך אפשר להפסיק אותו. הדרך להפסיק אותו היא אחת, לשחרר את הגברת, גלי בערב מיירה מתפקידה, ושתחזור הביתה, נראה לי ששם יש דברים הרבה יותר חשובים שיכולה להצליח בהם. במשימה שלה כיועצת משפטית לממשלה, היא בוגדת במדינת ישראל. לא שום דבר אחר, בוגדת במדינת ישראל.
השיח הזה לגיטימי בעיניך?
השיח, יש פה שיח, אנחנו מבינים היטב שיש פה מדיניות של איפה ואיפה. אני לא יודע אם אני הייתי משתמש במילים האלה, כי אני חושב שצריך להוריד כרגע את הלהבות. אבל חברים, יש פה מעשים לעומת דיבורים. אתם מבינים מה זה לעשות? תחשבו שמחר בבוקר מגיע השר בן גביר עם המשטרה ועוצרת את היועצת המשפטית לממשלה בעבירה מסוימת. ואנחנו יודעים כמה עבירות שהיא עברה. האם זה נשמע לכם הגיוני? אין לנו אחריות, אני שואל, האם למערכת המשפט אין אחריות, לנציגי המשפט, לחונטה המשפטית, אין פה אחריות על הדמוקרטיה בישראל? מה, הם רוצים לגרור את המדינה למחוזות שעין, זה פשוט נראה טירוף ואיבוד השתונות, אנשים...
שאלה היפותטית, אם למשטרה יש חשד ששר פלוני בממשלה רצח מישהו, לא צריך לחקור, לעצור אותו, לקיים חקירה בתנאי מעצר?
יש נהלים איך עושים את זה, ואני שואל שוב.
גם לעבירות חמורות?
האם עכשיו, אני חושב שמה שעושה היועצת המשפטית לממשלה, זה עברה לחוק. מה שהיא משתמשת בכלים, היא והשבק, וגם ראינו את זה בפרשת הרוגלות, זו עבירה לחוק.
תגיד, את מי נאשים, אם באמת יפטרו את היועצת המשפטית לממשלה, את מי נאשים בהכל? הרי כרגע היא אשמה בהכל. אין משהו שלא תולים אותו בסוף ביועץ המשפטית לממשלה. אם היא לא תהיה, אז את מי נאשים?
זה שאלה קנטונית.
השאלה היא בסדר, היא שאלה פרובוקטיבית, אבל אתה יודע שהרבה מאוד מינויים שראש הממשלה הזה עשה, התהפכו עליו. יועץ משפטי ומפכ"ל משטרה...
בואו נדבר על מדינת ישראל. עזבו כרגע את הפרסונות, בסדר? האם נראה לכם הגיוני שמהלכים אימים על שרים, ששרים מפוחדים? האם נראה לכם הגיוני שלבן אדם אחד יש כל כך הרבה כוח ואף אחד לא יכול לחקור אותו? האם נראה לכם שהגיוני שכל הסמכויות של מדינת ישראל מרוכזות בידי בן אדם אחד? עזבו כרגע ימין ושמאל, בואו נדבר על... מדברים
נכון,
כרגע
אבל
על
הציעו אונולוג. לא פעם לפצל את תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה ולהגביל אותה. זה צעדים שהם קודמים, ויש עליהם קונצנזוס רחב יותר. אולי צריך להתחיל בזה?
לא, אין הסכמה, לא מסכימים. הרי אנחנו מדברים פה בתוך השידור הזה, ורוצים להוביל את התהליכים האלה. והחונטה המשפטית, כל מי שינסה להביא את התהליך הזה, ימצא את עצמו בחדר החקירות. אנחנו רואים את זה, עזבו את הממשלה הנוכחות. ראינו את זה בפרשת יעקב נאמן, שכל מי שקצת בקיא בהיסטוריה פוליטית ראה את זה. ראינו את זה אצל פרידמן, ראינו את זה אצל האיתרוג הקדוש של אמנון אברמוביץ' לאריאל שרון. זה שימוש בכלים שהיו אמורים להביא צדק למדינה. המשפט אמור להביא צדק, ובמקום להשתמש בזה בצורה נקייה, נטולת אינטרסים, כמו שאמרו שופטים שהזהירו מהפוליטיזציה של, של, של מערכת המשפט, אז אנחנו לוקחים והופכים את המערכת המשפטית לשחקן פוליטי. זה סכנה לדמוקרטיה, זו דיקטטורה שיפוטית, זה פשיזם שיפוטי. במקום לקדם פה מדינה, כמה שהם יצעקו דמוקרטיה ודמוקרטיה וליברליזם, זה בדיוק הפוך. זו תנועה זו תנועה הפוכה. לא יכול להיות שיהלכו פה אימים על נבחרי ציבור כדי להשיג מטרות פוליטיות בניגוד למדיניות העם.
זה נכון לשני הכיוונים, על זה אנחנו מסכימים. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה לכם, שלום שלום.
שבנו, שלום לחבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד.
ערב טוב.
הרווחה.
ערב טוב.
היית היום בדיון בכנסת עם הצעקות, טוב, לא שזה משהו שמייחד דיון ספציפי, אבל אנחנו מדברים על מה שהיה בין שר התקשורת שלמה קרעי ודוברו בכנס המאבק על חופש הביטוי והעיתונות.
כן, משהו, זה הייתה שיחה בוטה מאוד שהתחילה בכך שמגיע שר התקשורת, כולם הוזמנו, וזאת הייתה זכותו הבלעדית לבוא ולהגיד את דברו, אבל הייתה תחושה שבעצם הוא בא לדאוג שיהיה לו איזה סרטון שסותמים את פיו, אבל זה הפך להיות להתנצחות מכוערת, ואני יודע שהדובר שלו בפניי כבר אמר שזה לא היה ראוי, וזה בדיוק השיח כאן, שנובע מתוך הניסיונות החוזרים ונשנים של פגיעה בחופש הביטוי, התערבות של הממשלה בגופי תקשורת, התאגיד הציבורי היום הוא על הכוונת, פשוט היום ונורא מה שקורה כאן בכנסת. אני מסתכל על כל החודש האחרון, שזה טירוף גמור, הרפורמה המשפטית מגיעה לכנסת בשברי שברים בחוקים קטנטנים, רק לעבור על הרשימה, מה שעולה לי בראש, הימנעות ממינוי קבוע לבית המשפט העליון, החלשה של לשכת עורכי הדין, הפגיעה מתמשכת, אמירות של בוגדת כנגד היועצת המשפטית לממשלה, ציבת הכהונה ליועצים המשפטיים, כי היועץ המשפטי של משרד האוצר לא מוצא חן בעיניו של שר האוצר, השיח כאן שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אלא יקימו איזה גוף של חקירה על בסיס פוליטי, הצעות חוק שמדברות על הגדלת החסינות של חברי כנסת. יש תחושה נוראה שמישהו הלך וקרא את היסודות להכנה של משטר פשיסטי, מעבר מדמוקרטיה לפשיזם, והם פועלים על פי זה, וזה איום ונורא.
חבר הכנסת כהן, הזכרת למשל את הניסיון להפריט את התאגיד, יש אומרים לסגור את התאגיד. ואני זוכר את הדיונים הסוערים בכנסת, כשטיפלו ברשות השידור והפכו אותה לתאגיד, והיו אותם צעקות. הרס הדמוקרטיה, סתימת פיות, והיום כולם אומרים, לא, 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 אל תיגעו בתאגיד, הוא נפלא. אז אולי כל שינוי לא בהכרח פסול. אולי אם הוא יהיה גוף פרטי, הוא יפעל כמו ערוץ 12, שלא מהסס לבקר את הממשלה. למה לחשוש שמדובר בסתימת פיות?
גם כשהקמנו את התאגיד, אז אף אחד לא אמר שאנחנו צריכים לדאוג שתהיה הפרטה מוחלטת של כל גופי התקשורת, וכל מי שיש לו כסף יוכל לרכוש את גופי התקשורת. התאגיד הוא תאגיד של הרבה מאוד כבוד לתקשורת הישראל, ורצוי שבכל מדינה, וכך זה נוהג כמעט בכל מדינה דמוקרטית, שכן יש גוף אחד שהשלטון הוא זה מממן אותו, ושומר על הפלורליזם, על חופש הביטוי. זאת לא הכוונה, לא של השר קרעי ולא של אלה שעומדים מאחריו. יש כאן מלחמה של לקפד את ראשם של עיתונאים, שלא מדברים ולא מסכימים עם המיינסטרים ועם האמירה
כי אולי הם חשים שגופי השידור הציבוריים מועלים בתפקידם והם לא פלורליסטים.
אני לא חושב שגופי השידור הציבוריים, בטח לא התאגיד. אני רואה את התאגיד ואני שומע את התאגיד ואני גאה על כך, ואני חושב שהמנעד של הדעות והמנעד של ההפקות הוא מנעד שהולם את כולם, ואם יש מקום שצריך לשמור עליו מכל משמעת, זה התאגיד הציבורי. אבל שוב, אנחנו צריכים לראות את התמונה הכללית. אני ניסיתי להביא טעימות מהתמונה הכללית בכנסת, שגם האנשים הימניים וגם אנשים שהם חובשי כיפות, אבל הרוח הליברלית מפעמת בתוכם, מבינים שזה חצייה של הקו האדום.
אתה יודע, השר אליהו קודם דיבר על זה שהוא מזהיר או חושש מפוליטיזציה של מערכת המשפט, פוליטיזציה של כל האלמנטים האחרים בחיינו, אבל זה לא בדיוק מה שקורה ברגעים אלו ממש?
זה מה שהם מנסים, זה לעשות פוליטיזציה של גופי השידור, פוליטיזציה בכל דבר, לבחור את השופטים על ידי חברי כנסת. כמעט כל דבר, הכנסת או הקואליציה חושבת, בדיוק כמו שקרי אמר, אנחנו נבחרנו ואנחנו יכולים לשנות את שיטת המשטר. זה לא רצון הבוחרים, גם אם הם הצליחו להקיב את הקואליציה. המשטר הדמוקרטי, היותנו מדינה יהודית וליברלית, זה מפעם בנפשנו של כל אחד, וצריך לשמור על זה, גם אם הכלים הפרלמנטריים נותנים להם רוב. זה 68 נגד 52. אבל חובה באמת לזעוק וללכד את כל המחנה הליברלי, ויש אנשי ימין בוודאי ובוודאי שהם ליברליים, ויש אנשים מההתיישבות שהם ליברליים, שזה מתחילים מהסלם. וזאת המלחמה שלנו. זה לא מלחמה של תיקונים, זה מלחמה של לנסות לשנות את אופייה של המדינה הזאת.
למה חוק פלדשטיין, אם הוא לא יחול במקרה פלדשטיין הידוע, אלא לעתיד לבוא, למה החוק הזה שאומר שחייל בצהל, קצין בצהל, נגד, כשהוא מרגיש שיש בידיו חומר שחוסמים אותו, והחומר הזה הוא קריטי לביטחונה של המדינה, לא טוב שיהיה רשאי להעביר אותו לראש הממשלה?
יעלה על הדעת שנגד, או סמל, או קצין,
אנחנו זוכרים בישיבה. את הנגדת וב, שאנחנו בוכים על זה שהחומר לא הגיע למקומות ראויים.
למרות שאנחנו בוכים על זה, אנחנו צריכים להניש את אלה שבשרשרת העברת האינפורמציה בלמו. אבל מבחינת השרשרת החוקית, שיש מי שמעביר לראש הממשלה, ויש מי שאסור לו להביא לראש הממשלה. אגב, ראש הממשלה יכול לעיין בכל...
אז זאת אמירה נשמח. שאני שומע אותה, כי יש אגם המידע, אבל כדי לדלות מאגם המידע דברים רלוונטיים, יש אלפי אנשים ביחידות מודיעין. אתה לא מצפה שראש הממשלה יוכל לשחות באגם הזה ולדוג לו את המידע?
צריך לתקן מה שלא בסדר בשרשרת הזאת, אבל אי אפשר, שערו בנפשכם, שכל חייל שרואה מסמך יכול לקחת אותו ולהעביר אותו לראש הממשלה, ובדרך גם לדאוג לשנות נרטיב ולספר אותו, להדיף אותו לעיתון הזה ולהדיף אותו. יש נוהל בסדר.
אתה זוכר את סגן אלוף פורט ערב מלחמת יום הכיפורים, האיש באמת יצא מדעתו כי הוא לא הגיע לגולדה מאיר. וזה יטריף אותו.
עדיין לא מחליפים טעויות שנעשו בלייצר איזה אנרכיה שאין לגבולות. זה הדבר. אגב, אנחנו אמרנו במילתא דבדיחותא שהחוק הזה יקשה על ביבי, כי ביבי תמיד אומר להגיד, אני לא ידעתי, אני
לא יהיה מי שיצטרך למשוך בדש מעילו.
לגמרי, אני אומר. אני חושב שכולנו מבינים, גם חברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת בליכוד, אנחנו חיים במזון של הכנסת, אנחנו שומעים אותם, והם מבינים שהחוק הזה הוא חוק נקודתי, מקומי, וזה מה שקורה כל פעם שלא מוצא חן בעיניהם. משהו מסוים, הם מיד מחוקקים. יש פה סחף של חוקים נוראים.
חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, תודה רבה.
תודה רבה,
ערב טוב לכם.
היום התבשרנו על צניחה בדירוג ממוצע ציוני התלמידים בישראל במתמטיקה ובמדעים. ירדנו למקום ה-23, נכון? היינו במקום השמיני. לא משהו. אם אני עושה את החשבון, זאת מרגישה ירידה מאוד מאוד גדולה.
הייתי יודע לעשות את החשבון, אז היינו מצב יותר טובה.
שמעתי ביטוי היום שם מישהו אומר, לקחתי סיכון מחושב, לצערי אני שכחתי שאני לא כל כך טוב בחשבון. אז... פה במקרה הזה אנחנו הידרדרנו משמעותית. נירית צוק איתנו, חוקרת תרבות הילדים והנוער.
ערב טוב.
ערב טוב.
נשים רגע בצד את כל מה ששמענו היום על התחלופה הגבוהה במשרדי החינוך ותוכניות הלימוד שכבר אולי לא מתאימות לעולם החדש. את מוסיפה לזה גם את המימד הרגשי של התלמידים, זה דור שחווה את הקורונה ולא ממש התייצב מאז.
נכון, האמת שמאז הקורונה לתלמידים אין למידה רציפה. מעבר לזה אנחנו מקבלים יותר ויותר דוחות שמראים שמעל 80% מהילדים היום נמצאים באיזשהו מצב רגשי בעייתי, החל ממצוקה רגשית ועד חרדות של ממש. גם מורים בשטח מעידים שהרבה ילדים סובלים מחרדות, ולמערכת החינוכית אין פתרונות. אין דרך... יזומה שעוזרים להם או שמתייחסים לזה, מטפלים ב-CBT, פסיכולוגים קורסים כבר מעומס, וזה משהו שלצערנו ככה הולך ומתמוסס. כאילו אתה די נשאר כהורה עם הבעיה עם עצמך, וזה רק הולך ומחריף.
אבל קורונה הייתה בכל העולם, למה אצלנו זה פגע יותר?
אצלנו זה פגע יותר כי אנחנו גם לא מצליחים לחזור לשגרה. אנחנו כבר שנה שנייה במלחמה.
כן, אבל הסקר הזה לא מכסה את תקופת המלחמה, הוא רק ממש התחילתה כנראה.
אפילו לפני, זה היה ב-23 המבחן.
מה זאת אומרת השקר הזה?
לא שקר, לא שקר, הסקר, מבחן הסקר.
לא הבנתי.
חלילה, חלילה.
המלחמה עוד לא השפיעה עליו, כנראה שמצבנו עוד יותר גרוע.
מצבנו עוד יותר גרוע, כן. כן, תשמעו, זה לא רק החרדות, זה לא רק שהילדים לא פנויים רגשית בכלל ללמידה. זה לא רק קשב וריכוז. זה הכל ביחד, בתחושה של בלגן נוראי. זה פשוט, אני אומרת לכם, גם כהורה וגם כמומחית, כל הזמן יש איזו תחושה של אוזלת יד, שהמורים מנסים לשים את האצבע ולסתום את החורים, אבל זה לא באמת מצליחים להתמודד עם התופעה הזאת.
יכול להיות שבכל שנה החליפו את שיטת לימוד המתמטיקה. פעם לימדו אותי לוח הכפל בעל פה, אחר כך החליטו שזה לא טוב ועברו לבדידים, או השד יודע מה. למה צריך לקלקל מה שלא מקולקל?
תראה, זה לא רק לקלקל. הייתה את התוכנית המדהימה של 5 יחידות מתמטיקה להשערה.
לתת 5.
כן, ואנגלית, ובואו נתקדם. אנחנו לא שומעים על הדברים האלה יותר.
לא, אז אני אגיד לך גם למה לא שומעים. פשוט כי התוכנית הזאת, לתת 5 ציינת לתגבור מתמטיקה ועידוד 5 יחידות, היא פשוט קוצצה עד שיובשה כליל. הייתה על השולחן גם תוכנית לשינוי תוכנית הלימודים, אבל אז התחלפה הממשלה, והתוכנית הזאת נזנחה ונזרקה על הפח. זאת אחת הסיבות שבגללן את לא שומעת על זה.
נכון, ותוסיפי לזה גם את העובדה שמי שכן יכול להרשות לעצמו מבחינה כלכלית, לא מחכה למשרד החינוך, מקדם את הילד שלו עם שיעורים פרטיים, עם מורים פרטיים, עם תמיכה רגשית, והפערים הכלכליים חברתיים הולכים ותופסים תאוצה יותר ויותר. עכשיו, אני גם לא רואה איזושהי התייחסות של הממשלה, של המערכת החינוכית, איזושהי הצעה לתקציב, הנה אנחנו סוף שנה, הצעה לתקציב שכולל גם את המענה הרגשי, החברתי, הלימודי, אני לא רואה שזה קיים, בעצם כל הורה וכל תלמיד נשאר לנפשו.
לא נשמע טוב. לא נשמע טוב, ואני באמת אין לי איזה רעיון מכונן איך לעשות את זה. כסף כנראה רק חלק מהפתרון, לא הכל. היחס של תלמידים למורים הוא רעה חולה, ואני באמת לא יודע מה לעשות עם זה. נורי צוק, חוקרת תרבות הילדים והנוער, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
שלום וברכה, ערב טוב. אני מתנצלת מראש על הרעש, אנחנו במליאה ויש הצבעות, אז לקחתי פינה, אבל אולי מדי פעם תשמעו קצת צעקות, אבל לא נורא.
100%. אני אשתדל לא בלבל אותך ולא לצעוק בעד או נגד. תראי, נתניהו ביקש שוב השבוע להעיד רק יומיים בשבוע, ורק 5 שעות ולא יום אחרי יום. זה לא מגלגל את הכדור למגרש של אלה שאומרים, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה וגם נאשם ולכן נבצרות?
אז אולי אני אשאל גם אני שאלה, אולי הסירוב שלהם לבקשתו של ראש הממשלה לדיון בעל פה, שהוא מסרב לתחייה ומתן העדות בזמן סביר, אז אולי זו הסיבה שזה רוצים להוביל את זה לנבצרות, יכול להיות שאולי זה...
אבל הוא אמר וחזר ואמר שאין לו בעיה להיות ראש ממשלה ולהיות נאשם.
כי נכון, אבל ראש ממשלה נאשם ולא במלחמה. יש לנו פה מלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה, ומתחילת המלחמה יש התאמרות מכוונת של מערכות המשפט בראש הממשלה, למען השם אנחנו נמצאים באמצע מערכת היסטורית, מלחמת תקומה. מי שיגיד משהו אחר, אז הוא פשוט לא יודע מה קורה ומה קרה בצפון ובדרום.
כלומר, בישראל, אדם, כיוון שמלחמה צפויה בישראל, יש לנו כל השנה או שנתיים, אז באמת צדקו אלה שטענו, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה, כי עלולה להיות מלחמה, ומה יהיה אז?
לא, לא, לא בקנה מידה של שבע זירות, לא בקנה מידה של שנה שלמה, בוא לא נתאמם, זה לא מבצעון, זה לא משהו קטן, זה לא משהו מול... מול ארגון אחד או מדינה, אני לא יכולה לקרוא לחמאס מדינה, כי זה ארגון טרור, אבל לא מול ארגון טרור בלבד, אלא יש לך פה זירות. השבוע התעוררנו, אני התעוררתי השבוע לכתבם שהגיע מתימן, מכיוון מזרח. אתם חייבים להבין
זה, את התימנים אני באמת לא מבין למה הם מתערבים, אבל זה סיפור אחר. השאלה היא כזאת, נניח שראש ממשלה חס וחלילה זקוק לעבור ניתוח, צריך לעבור ניתוח תוספתן, אז הוא נבצר לכמה שעות כשהוא בהרדמה וממנים מישהו אחר. למה אי אפשר לעשות נבצרות זמנית לשעות העדות שלו?
כי הנבצרות יש לה הגדרה מדויקת בחוק. אם זה נושא בריאותי, אז אני, אתה צודק, אתה צודק בהחלט, אבל פה מדובר ברצון להביא את ראש הממשלה למצב של נבצרות, במהלך, אנחנו הרי רואים את התיקים, אנחנו שומעים, אנחנו יודעים בסך הכל הכלי, שמדובר בתיקים שגם קורסים, העדויות קורסות.
אם הם קורסים, לא צריך עדות של 100 ימים. הוא בא ואומר לו כבר, עדו שאין בעיה.
ואם הוא יצא לנבצרות, חברת הכנסת שטרית, השר אמסלם צופה מלחמת אזרחים, עד כדי כך, כל זה כי הוא לא יזמין כמה שעות במהלך עדותו?
אז אני אתרגם את מה, אני אתרגם את מה שאמר, אני לא הדוברת שלו, אבל אני אתרגם את מה שהוא אמר, כי את יודעת, אנחנו מסובבים בשטח. אני, לדוגמה, הייתי אתמול בצפון, אני נפגשתי עם אנשים מקריית שמונה, אני דיברתי ושוחחתי איתם, וכל מה שהם חזרו ואמרו, זה לא מה קורה עם הבתים שלהם, או עם הנכסים שנפגעו, או עם השכר שהם לא קיבלו, או עם הפיצוי שהם... אלא מה קורה עם ראש הממשלה, אנחנו לא ניתן...
זה מה שהם שואלים, כי אנחנו גם מדברים פשוט עם תושבי הצפון מדי פעם, הם שואלים אותנו שאלות אחרות לגמרי.
ברור, אתם תקשורת, ואותכם הם ישאלו שאלות שקשורות, אולי לפן האישי שלהם, אבל הם אנשים שמאוד חוששים שההגה במדינה ילך למקום אחר, ומבקשים להבהיר שהם נגד כל ההתנהגות היום של מערכות האכיפה במדינת ישראל, כנגד ראש הממשלה. וצריך לזכור שפגיעה בראש הממשלה בזמן מלחמה לא פוגעת בו, רק בו, היא פוגעת באזרחים. אני אצטט איש תקשורת.
רק לסיום, לא, כן?
שלא
שמונה שניות לציטוט.
של ראש הממשלה, יוסי אליטוב אמר, אני רגוע, ואני יודע שאתם תתרימו גבה, למה אני אומר שאני רגוע שראש הממשלה
בנימין נתניהו
על ההגה.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה ובשורות טובות.
אמן.
בשורות טובות.
תודה רבה, תודה גם לאסף נבו, יואב כהן וחירות הזן, יחיד על השידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, ירון זאבי ואחיה כהן. אחרינו ספורט עם קופמן, מליניאק ואלי שר. אריה, תודה רבה לך.
תודה רבה, מאיה, אנחנו ניפגש.
עוד ניפגש, עוד ניפגש, ויהיה לנו טוב, תודה.